נקרא את השעות שקראנו פעם שעברה, אבל אני רוצה עכשיו לקרוא אותם כחלק מתהליך של התפתחות התבגרותית של האדם, שהרב מתאר איך בצורה בריאה אדם הולך ובונה את העולם הרוחני שלו. אנחנו פעם הקודמת יותר הדגשנו איך לא לבנות, מה ההסתבכות שיכולה להיות לאדם שהוא מגיע לגיל הבגרות שלו והוא מתעקש עדיין להישאר כילד, ותיארנו על הערבוביה והתימהון שיכולים ללוות את האדם אם הוא מתעקש בבגרות שלו, שלאט לאט העולם הסובייקטיבי, העולם האישי שלו, המבט המיוחד של העולם אמור להתפתח, אם הוא מחניק אותו ומתעקש עדיין להתמכר, מה שבתקופת הילדות היה מאוד מאוד חזק, להתמכר אל הסביבה, להתמכר אל ההורים, להתמכר בסוף אל הקדוש ברוך הוא, זה דבר נשגב וגדול מאוד בתקופת הילדות, אבל יש משהו מיוחד שמתפתח באדם בגיל ההתבגרות של האדם, שמפתח גם את הזהות האישית המיוחדת שלו, וכן את העולם הסובייקטיבי שלו, וכמה חשוב לתת למקום הזה את הפיתוח. אני רק אגיד בשלוש מילים מה שהתחלנו לומר פעם שעברה, רק להתקדם קדימה, כי הרב אומר שהילדות מאוד מאוד בונה את תום האמונה. תום האמונה זה תום ההתקשרות, ההתקשרות של האדם, כמו שאמרנו, בראש ובראשונה להורים שלו, כי הוא בר יהיה חימו וברא קרא דאבוה, שהוא מרגיש חלק מאוד מאוד מההורים שעוטפים אותו. אבל בצורה יותר רחבה, האדם הוא נוק מולדתו, מרגיש שכל החברה, המרחב שעוטף אותו הוא חלק מהזהות שלו, ובצורה עמוקה פנימית הוא מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא, שזה בונה באדם גם ודאות גדולה מאוד וגם קשר למציאות עצמה, וזה נותן בו עוז גדול מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה, מרגע שאדם עומד על דעתו מגיל 13, הקדוש ברוך הוא מפתח בו גם את עולם האישיותי האישי שלו, את הזווית המיוחדת שדרכה הוא רואה את המציאות, שבזה אפשר לומר בכלל על כל אדם ואדם, כשם שפרצופיהם שונים דעותיהם שונות, שלכל אדם ואדם יש לו את האות המיוחדת שלו, את המבט המיוחד של המציאות. וכמו שדיברנו מתחילת המאמר, שבכלל כל המין האנושי, את כל האור של הקדוש ברוך הוא רואה דרך המבט האדמי, דרך הזווית הסובייקטיבית של כלל האנושות, איך היא סופגת לקדוש ברוך הוא. וזה בעצם מגיל 13 מתפתח מאוד עולם של דעת, של צורת הסתכלות מיוחדת על העולם, שמקביל אליה מתפתחת גם עולם של חירות ושל יצירתיות, שזה בעצם הגדרה ההלכתית של גיל בר מצווה, זה שהוא בר הולודי, שאותו רגע הוא יכול להוליד ילדים גם מבחינה ביולוגית, אבל הכוונה היא גם לילד, להצמיח תנועות רוחניות חדשות, תולדותיהם של צדיקים, דבריהם של צדיקים הם תולדותיהם. וכשאדם מגיע לגיל ההתבגרותי הזה, אם הוא לא ייתן מענה לפיתוח של צורת ההסתכלות שלו על העולם, לחירות שלו, לבחירה החופשית שלו, לצורה המיוחדת שדרכה הוא מתבונן בעולם, כמו שאמרנו פעם שעברה, יכולים להיות כאן שלושה נזקים גדולים מאוד. א', שהכל יישאר שטחי. כמו שהרב אומר, המחשבה מתרוממת מעל השטח הנמוך, שבעצם יש כאן כבישה, נביא הכובש נבואתו. כל אדם ואדם, המשימה המרכזית שבשבילה הוא בא לעולם, כמו שרבי זושה אמר, שהוא לא נועד להיות משה רבנו, אלא נועד להיות רבי זושה. וכל אדם ואדם, בעצם, כמו שהזכרנו כמה פעמים, הדבר הכי גדול של רבי שלום זלמן אוירבך עשה בעולם, מעבר לכל הספרים לפני של מלכת שלום שלו, ולכל מעשה החסד שלו, זה שהוא גילה רבי שלום זלמן בעולם, שעד עד לא היה, זה אין יצירה יותר גדולה מהדבר הזה עצמו, שזה אדם בעצם חוסם בעצמו כוחות חיים שאמורים להתגלות ומגיע מתוך זה לעצבות, אבל זה בעצם צער השכינה. כל מי שאינו מתעסק בפריאה ובריאה, כאילו מיד את הדמות הקדוש ברוך הוא פחות יתגלה בעולם, אם כל אדם ואדם לא יגלה את האות המיוחדת שלו. זה קודם כל הדבר המרכזי והיסודי. מעבר לזה, הרב תיאר את בעיית התימהון, שברגע שאדם מתבגר מנסה עדיין להתעסק במופלא ממנו, באלוקות עצמה, ולא באיך האלוקות ממשיכה דרך הגילוי החיים האידיאליים אלוקיים, דרך, כמו שחזל אומרים, לדבקה בו, ואיך אפשר לדבק בו, יש אוכלו, אלא מהו רחום, הפתאי ירחום, מהו חנון, הפתאי יחנון. אם אדם במקום לרכז את כל הכוחות שלו, להמשיך את הקדוש ברוך הוא בתוך כל ההופעות האידיאליות הגדולות בעולם, כל אורך צדיקים, כל צדיק וצדיק לפי המסלול המיוחד שלו, אז, ורק יפנה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז גם את עולם הדעת שלו הוא ינסה להכיל לקדוש ברוך הוא, אבל כלפי הקדוש ברוך הוא לית מחשבה תפיסה בי, רק יראו את הדילים בתפיסה בי. זאת אומרת, רק הצד הילדותי שבנו, שיש בו רגש מאוד מאוד בריא של קשור לקדוש ברוך הוא, זה שקשור למקומות הגדולים האלה. אם אדם כלפי הקדוש ברוך הוא עצמו יבוא בכל מיני הגדרות שכליות כלפי הקדוש ברוך הוא עצמו, אז הוא מתעסק בדברים שמופלאים ממנו, זה בסוף מעורר בו תימהון, כמו שהרב מכנה באורות, שיממון של מחשבה, דברים אווריריים רחוקים מאוד מן האדם, שיוצרים עולם מאוד מאוד מטושטש, עולם מאוד מאוד לא בריא. השכל שבאדם נועד במיוחד לראות איך הקדוש הוא מתגלה בעולם, איך הוא מתגלה בחיים, זה מרחב החיים שיותר קשור לאדם. ושהוא מנסה להגדיר הגדרות במה שמעל כל הגדרות, זה משבש את כל סדרי המחשבה שלו, וזה יוצר עולם של תימהון, כן.
אני לא מבין, אבל אני לא מבין שיטת הרב, שאני רוצה להופיע את הלכות, שלא ידבר בעצם. תמיד יהיה לי יחס אל העצם, ותמיד אני מתעסק בו גם.
מעולה, מעולה, זה בצד הילדותי שבך, שקיים גם שאתה בוגר.
אבל תמיד יהיה גם קצת
שכלי של זה, כן, אני מסביר, כאילו הכוונה, יש צד שכלי שמצורף אל הצד הרגשי, שהוא בסופו של דבר מודע לקדוש ברוך הוא, חי את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא תמיד מטפיל אותו אל המקומות, היסודים שקיים בנו שקשורים אל השכל, אל הרגש עצמו. אז בהקשר לזה, השכל, בהקשר מסוים זה, הוא בא יותר לסנן את הרגש, לדייק אותו, להסביר אותו בדברים יותר מסוימים. הרב כאן בא בביקורת על אדם שכל מה שהוא מתעסק זה יותר בכל מיני פילוסופיות של מה, כמו שהפילוסופיה התעסקה, או כל מיני דברים כאלה שמופלים איתנו, ובעצם בא יותר לא להתעסק רק בפענוח הרגש, אלא לפתח כל מיני חקירות ודברים כאלה שבאמת הפילוסופיה פעם עסקה בהם, אבל זה דברי הבל בסוף דבר. והרב אומר, אז אתה מתפלפל בכל דברים שבעצם לא רלוונטיים אליך ואין לך כלים בהם, אבל כמו שאמרנו פעם שעברה, זה מעוות את המחשבה שלך גם על דברים הפשוטים. כי נגיד אדם כתוצאה מהדבר המסוים הזה יגיע למסקנה כי למה הייתה שואה, אז יש לו עכשיו פנקסנות של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מאוד כעס, כי בתקופת השואה אנשים אכלו מסטיקים לא כשרים, ולאור הדבר המסוים הזה כל פעם שומעים מישהו שאוכל מסטיק לא כשר, אחד דונו למיטה, כי אני ככה גם דן עכשיו את המציאות עצמה, לאור התפיסות הזויות שלי שבהם הגדרתי את המופלא ממני, אז כל צורת הסתכלות העולם הופכת להיות הזויה גם, ואז אדם חי בעולם. מה שנותן לאדם את כוח החיים שלו זה הכוח השכלי של האדם, זה אור שהוא נר לרגליו, שאדם כמו שאמרתי לוקח משקפיים ומנסה ככה לעקם אותם כדי לראות דברים מרחוק, אז בסוף המבנה האופטי של העיניים שלו גם מזדעף. זה מחלה שנייה שהרב אומר שכתוצאה ממנה זה גם גורר לא רק שהוא חי שיממון, אלא זה גורם אותו אחר כך לכל מיני מידות רעות ומגונות, כי צורת ההתנהגות של העולם הופכת להיות הזויה, יש לו חשיבה מיסטית, אבל דמיונית כלפי כל דברים בעולם, שזה בעצם שתי מחלות מפורסמות שהיו בעבודה זרה, המסירת בניהם למולך, שזה הריגת היצירתיות של האדם, וכמו שהרב אומר, ההליכה אחרי הדמיון, והלכו אחרי ההבל ויבלו, שזה בעצם להיות קשור אל הריק, אל הבל וריק ואלו ישיעה, והרב אומר, משם הגיעו כל מיני הזיות ודמיונות שבאו כתוצאה מהדבר הזה. נקודה שלישית, זה הערבוביה. שאדם מערב מין בשינו מינו, כוונת הדברים, הוא כביכול אומר, אני לא נותן את הזווית האישית שלי לקדוש ברוך הוא, כי מי אני? אני רק חי את המושגים המחלטים של הקדוש ברוך הוא, והוא לתומו הוא סבור שהוא מתעסק עכשיו בקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל זה לא יעזור לו כלום. בעל כוחו, ברגע שהוא בוגר, יש לו זווית מיוחדת שדרכה הוא בוחן את המציאות. אז בלי משים לב, הוא מקטין את הקדוש ברוך הוא לציורים האישיים שלו, שזה בעצם כל אליות בעולם תמיד הייתה העלת את המחלה הזאת, שתמיד הגדירה את האלוהים, כל תרבות הגדירה את האלוהים לפי מושגי החיים שלה. אם היו תרבויות שהיו מאוד מאוד יצריות, אז האליל שלהם היה הבעל פאור, והם היו תרבויות שהיו מאוד מאוד חקלאיות, אז האליל שלהם היה הבעל. ואם היו תרבויות שהיו מאוד מאוד לאומניות, כמו המון, אז הרב אומר, האליל שלהם היה מלכום, שבסך שבל בעל כוחה בלי שאתה שם לב, וזה הכי נורא. אתה מכיל על הקדוש ברוך שהתרגלת מילדות לדבר עליו, אתה מכיל עליו את ההגדרות הקטנוניות שלך, שזה בעצם כמו שאמרנו מבחינת ערבוביה, שאתה מערב מין בשאינו מינו, וזה בדיוק המחלה השלישית המפורסמת של האליליות, ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה עדינו. זה לא משנה אם זה אליליות שאדם ייצר פסל במשתחווה אלה, או ייצר אלוקים במשתחווה אלה, אבל בעצם הוא עירב מין משאינו מינו. ואולי בנקודה השלישית שהזכרנו עכשיו, הנזק הכי חמור שאדם בהגדרות השכלות שלו מגדיר את אלוקים, אני לכן רק ברשותך, אני רק כדי להפריד בזה במה שדברנו קודם, לא מדבר על הוכחות שכליות, אני מדבר עכשיו על הגדרות באלוקות, כי לזה הסוגיה, שהוא מגדיר את אלוקים בהגדרות שכליות, בהקשר הנזק אולי הכי חמור שבא כתוצאה מהדבר הזה, זה שהאדם חושב שבזה הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל בזה הוא בעצם הוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. כוונת הדברים, כי גם הכופר הכי גדול, הוא לא יגיד זה במילים, אבל הוא חי קשר עם הקדוש ברוך הוא. כי יש בתוך האדם תמיד געגועים אל האינסוף, שהוא יכול לתאר אותם כסקרנות מדעית, הוא יכול לתאר אותם כחיפושים אידיאליזם של האדם, אולי יכול להיות שבצורה רשמית, הוא לא יגדיר שהוא מחפש את אלוקים, אבל תמיד באדם יש את אותה בת מלך שמחפשת את אביה, כן? שזה משהו עמוק עמוק שקם במין אנושי. שאדם נותן נוסחאות לגעגועים האלה, לקרבה, לחיפושים שלו לנסוף, מגדיר אותם מכל מיני הגדרות, אז הנה כאילו הוא הגיע ליד, בדיוק הפוך. את מה הוא מעריץ? הוא לא מעריץ את הקדוש ברוך הוא, הוא מעריץ דברים חלקים שנמצאים בתווך. ויש צד מסוים שהאדם האלילי גרוע מהאדם הכופר, כי האדם הכופר לא מטפל בסוגיה הזאת שנקראת הקדוש ברוך הוא, אבל בתת מודע הוא כל מיני קשור אליו, היא כל מיני מניע אותו. האדם האלילי, האדם שמנסה להגדיר הגדרות, או, נתתי מענה למה שמחפש. הנה, אני מעריץ את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מעריץ את השולחן, את השמש, את הפאור, את כל מיני תפיסות מסוימות שנצרו באמצע. אז בעצם כאילו התקשר אותה לקדוש ברוך הוא, אבל בעצם הוא רק ניתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא. אם כן יש לכם את הדפים, איפה יש את הדפים? כי קודם דרור... אולי עד אז אם מישהו רוצה לשאול שאלות, את הדפים יתפזרו, כאילו, כן, כן, כן.
גם האדם הכופר בסוף שם, תמיד אנשים שם איזה אידיאל, כמו נגיד, בריאות זה הכי חשוב, או התפתחות אישית, תמיד יש פה איזה אידיאל שלך, הוא יגדיר את זה כאליל, אבל תמיד עומד
אליל. תקשיב, עכשיו, תקשיב. אבל האדם הכופר, חמש, דף חמש יש? לא, בסדר, מה זה? בסדר, לא בסדר, יש איזה. האדם הכופר, לפחות את ה... לא מגדיר את האידאה שאותו הוא מתאר עכשיו, לא מכיל עליו את כל הכיסופים שהיו משחר האנושות אל האינסוף, אל האלוקי. אז תמיד הוא בא, דווקא זה שהוא בא במקום קצת סקפטי וקצת הססני, אז תמיד ידיעה בערבון מוגבל. אני מסכים שגם אצלו יש משהו שקצת יחסום אותו, אבל בסופו של דבר הוא לא יבוא עם כל הסנבור הזה של האלוקים, שזה דבר כזה שבעומק נפש האדם הוא מאוד מתגעגע אליו, הוא לא מתיימר להכיל את הרגש הזה על אלוקים. כלפי הרגש הזה, אולי יציני כלפיו, ינסה לדחוק אותו, אז, אבל הסכנה יותר נוראית שאדם, את כל הצעד הכי עמוק שקיים באדם, משחר הייתה לילדות העולמית של הכיסופים לנסוף, אתה אומר, זה אלוקים. הרגש אומר, זה אלוקים, בשם זה מותר להרוג את הכל, בשם זה מותר לעשות את הכל, זה לכן יש משהו הרבה יותר מעוות, הרבה יותר לכן זה מכונה כאן כערבוביה, כעירוב מין משאינו מינו, שבזה כמו שמעתי הוא גם את אלוקים הקטין, אבל הוא גם בלי שהוא שם לב מנתק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. תראו אולי את הדברים האלה, אני אקרא לאט אין לכולם, במקור ארבע כאן. אומר הרב, ואני כבר אקרא לילד משמו, הרב כאן בכל המאמר הזה כאן, בסוף נכוון כלפי שפינוזה. כי שפינוזה לא נדבר עליו עכשיו כמעט כלום, שנצטרך לדבר עליו הרבה במשך המאמר, אבל שפינוזה היה פילוסוף שגדל בעץ חיים, בתלמודי תורה, ובשלב מסוים טעה בשדות זרים, והגיע לתפיסות פילוסופיות שהאמת חייבת לאמר שמבחינת אומות העולם, כמו שהרב אומר, הוא היה בסיס לכל העת החדשה. הביא את נוסחה מדהימה בספרים שלו, שנותנת את פתרון חידת העולם, שהכותרת הכללית שלה היא שהאלוהים זה הטבע. בלי עכשיו להיכנס למה בדיוק התכוון לומר בתוך כל הדברים האלה, אבל בתוך זה יש לו הרבה סוגיות שהטרידו את כל העולם, של מתח של גוף ונפש ושל בחירה חופשית ושל כל מיני סוגיות מוסריות וכו' וכו'. דרך האמירה הטוטלית שלו הוא פתר את כל הבעיות של העולם. והדבר הזה כלפי כל העולם יצר טלטלה מאוד מאוד גדולה, כי יש כאן פתאום שיטה שמסבירה את הכל. אבל הרב אומר בצורה מסוימת, הוא טעה בטעות שאתה אמרנו, את האין סוף הוא הגדיר על פי הגדרות סופיות שלו. התיימר עכשיו את הגעגועים שיש באדם לאין סוף להגדיר על פי תפיסות דתיות. הוא בעצם ייצר בעצם את הדת החילונית. באמת אומרים על שפינוזה שהיה הפילוסוף שיקור אל, כן, היה לו עוצמה אדירה של כיסופים לאלוהים, אבל הוא הגדיר אותה בהגדרות שלו. אומר הרב כאן, אחד מהחיסונות העיקריות שפיטש שפינוזה, שנקראת משך המאמר, הרב ברחבה יסביר את כל הנזקים הנוראים שקבים שם, אבל הרב כאן עכשיו מה שנוגע לעניין, הוא מדבר על אחת החיסונות העיקריות, שמגיע לכל זאת האומה שעל פיה, אין השכל אנושי, צריך להיות עסוק באלוקיות תמיד, שנפסק קשר ההשגה האינסופית לגמרי. זה מה שאמרנו, כי הקעגועים האינסופיים של האדם, של הנשמה לאינסוף, נפסקו. למה? כי הנה, יש כבר נוסחה. שפינוזה כבר הגדיר מה זה אלוקים, הכל מוגדר, הכל מתוחם, אבל בעצם הוא לא הגדיר את אלוהים, הוא הגדיר את מה שהוא מגדיר כאלוקים. אז בעצם מדם סמת, זה מה שאמרתו, היא לא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. בהסתכלות בסדר והנגע, אין לה כל מעמד. אומר לאדם זונח את הרדיפה לדעת את השם. התנועה הכי בסיסית שקיימת באדם, כמו שאמרתי, אפילו בכופר הכי גס, זה שכל מה נמצא בחיפושים. וכאן, את כל המאווים האלה, החלת על משהו מסוים, שכבר קנה לו בתשתות, ובמה שדומן שכבר השיג הכל. הוא אומר לו, הוא פונה למטה, והולך מטה-מטה. אפשר לדעת שלציבון נתיבי לתן לשם, הוא מחליף את ציבון של כל תאווה גסה ואחורה. הרב כאן בעצם רומז יותר, כי התנועה, התוספת במה שאדם לא נרדמה. אלא במקום לעלות למעלה, שאותו הוא כבר הגדיר, הוא מכוון אותך כלפי מטה, בכל מיני כוחות שהופכים להיות כוחות של ערס, ושל יצירות מורית, שבהם כתוצאה מהתסבורת הזאת. כל זה, רק סיכמנו את מה שפעם שעברה דיברנו, על הקשר הקשה של האדם, שבגיל ההתבגרות הוא לא מבין ששם הוא צריך לפתוח מסע חדש. לא, כמו שאמרתי, לא לזנוח את הילדות, שזה יהיה, כמו שאתה אומר, משת התפילה ומקורות אחרים, אבל לפתח במקביל מודעות עצמית, לבנות את הזהות שלו. והרב כאן, בעמוד הבא, יפתח חמישה שלבים התפתחותיים באדם, של איך אדם לאט לאט מצד אחד מפתח את הזהות האישית שלו, אבל במקביל זה לא מתוך הכחשה לקדוש ברוך הוא, אלא במקביל דרך זה, הוא בונה דעת אלוקים, קשר לקדוש ברוך הוא, יותר עמוק שנעשה דרך הדברים האלה. בואו נקרא את השורות הראשונות ולאט לאט נתקדם אותם. אומר הרב, המחשבה מתרוממת מעל שטח הנוח, והמבחנת שהנבחר שבעצם קושה בשכלה, יהיה עסק בתורה חזון מצד יחוסם לה. וזה היא מסירה מעליה את התימהון, ואת הרבוביה. הבים לרגלי דבר זר, כי כבר אין כאן דבר זר באמת. כי אם היא עסוקה בחלקים מחלקי הווייתה. אני עוד אחזור להסביר את השורות החשובות מאוד האלה. אני רוצה ברשותכם לעבור לרגע לשורות הבאות כדי להבין דרכם את הכיוון שהרב לאט לאט משך אותם. אומר הרב, ואם יהיה חיזיון, דבר נעלה ומרומה, מקור שאיננו נשאב ונפסק, כי אם מעיין המתגבר, אז תהיה שרויה מחשבה תמיד בנחל הדנים, של שאיבת אוצרות חיים חדשים קרובים לה, המביאים לה אורה וצהלה, זיו חיים ומנוחה. ואם תציצו בשורות הבאות, הרב המשיך ואומר, ואם יהיה חיזיון, ואחר כך ארבע שורות לפני סוף העמוד, ואם עוד יוצא המחשבה, ואני עובר לעמוד הבא, שש שורות מתחת העמוד, לא יודע איך זה בהוצאות השונות, ואחר כך יש ואם, אחר כך יתברר. הרב כאן הולך לתאר חמישה אימים, חמישה אימים, שבעצם זה מתאר חמישה שלבים משמעותיים, שהאדם לאט, לאט הולך ודקם, מפתח מצד אחד את האישיות שלו, אבל במקביל את הקשר שלו עם הקדוש ברוך. אז אולי לרגע אני קודם כל אתרכז בשלב הראשון, שנגיע לשלבים הבאים צריך קצת להקדים הקדמות תוספות. השלב הראשון בגיל ההתבגרות זה שלב שבו אדם צריך כולו להיות מרוכז בעצמו, בהקשבה לדבר חדש שצף בו, שזה האישיות שלו, שזה המודעות שלו, שזה הזווית המוחדת שדרכה הוא מוחד את המציאות, שזה העולם העצמי המיוחד שלו. ולעומת גיל הילדות, ששם הצד החזק היה צד של התבטלות, בטל רצונך בפני רצונו, השלב של הבגרות צריך לבנות את השלב של עשה רצונו כרצונו. שלב כזה שבו האדם, האדם הפרטי, האדם הלאומי, שזה האומה כולה, והאדם הכלל אנושי, בונים עכשיו את צורת ההתבוננות שלהם על המציאות האלוקית. כמו שהוא אומר, בשלב הזה, השלב שמתורים לנשת דורך כבר מבחנת, שהנבחר שבעסק חושה ושכלה, יהיה עסק בתיאורי חזון מצד יחוסם לה. עכשיו שכבר הזכרנו פעם שעברה, הנבחר שבעצם חושב ושכלה, עיקר כוונה לא הדבר יותר משובח דווקא, אלא במה היא צריכה להתרכז, כן? כמו שאמרנו, the choice ולא the best, כן? הדבר שהיא הרבה יותר אמורה להיות מרוכזת, זה בעסק חושב, יהיה העסק בתיאורי החזיון מצד יחוסם לה. שזה מה שבקדושה חז"ל אומרים, שמעיקרה הדד עד עיניו שכאבית, שאדם שמקיים מצוות, אז בהתחלה, כמו שרב יוסף, הגמרא בפסחים אומרת, שהוא היה דופק על הקרש שלו ואומר, לך עדיי, אחדו מאי, לך שני, לך תנאי, לך שני, כן, הגמרא ישר ככה מתעוררת, מה זאת אומרת? הרי אסור ללמוד תורה שלו לשמה, אומרת הגמרא נכון, אבל מעיקר הדד עד עיניו שכאבית, בקדושה הכוונה, שזה נכון שברור שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא ולא זונחים את כל הדברים הגדולים שהיו בתום הילדות שלנו שהתקשרו לדברים גדולים, אבל הקדוש הוא רוצה שנגלה כל אדם ואדם את השם המיוחד שלו, את האור המיוחד שלו, ולכן יש שלב מאוד מאוד משמעותי בתחילת גיל ההתבגרות שאדם צריך להתרכז כל פעם שהוא לומד משהו מסוים, לומר מה זה אומר לגביי, איך זה בונה אותי, איך זה משמעותי לגביי, שאפשר לתאר את זה בסוגיה שנקראת טעמי מצוות, שמעבר לצד המוחלט של המצווה, שזה נעשה, שאותה אדם מקיים בגיל ילדות, אז יש לו בגיל ההתבגרות גם את הרצון בנשמה, היא באה כמובן אחרי הילדות, מתוך נאמנות לילדות, אבל יש בה אדם גם את החיפוש טעמו ורוכי טוב השם, לראות איך הדברים משמעותיים לגביו, והיא אולי קשורה גם למקום כזה, כמו שהרמב"ן אומר, באיגרת הרמב"ן, שכל פעם שאתה קורא ספר, אז אחר תסגור אותו ותחשוב מה הדבר הזה אומר לגביי, שזה בעצם גם יותר מבחינה מוסרית, איך אני נבנה מזה, איך כתוצאה מהדבר הזה, זה מעצב את האישיות שלי בצורה יותר נכונה, כי אדם מתחיל להבין שיש משהו מאוד מאוד משמעותי, לא רק בהתקללות בשמו של השם, אלא בהשתקפות שלו, כפי שהוא משתקף בנפש האדם, וזה לכן הדבר המרכזי שאותו אדם עושה בשלב הראשון של הבגרות שלו, כי היא מעסוקה בחלקים לחלקי הבעתה. אני חייב לומר משהו נוסף, תיארתי את כל הדברים של תחילת גיל ההתבגרות בצורה בריאה, שעל גבי הילדות, על גבי הנעשה יש את הנשמע, ועל גבי ההתקללות בקשר שלו לקדוש ברוך הוא, הוא מאוד מאוד עכשיו מחפש גם איך הדבר הזה בונה אותו, מכוון אליו, תובע ממנו את הגילוי של הסגנון של האות המיוחדת שלו. אבל הרבה פעמים השלב הזה, במיוחד אם הוא מגיע קצת מאוחר ולוקח לאדם זמן להבין שהוא התבגר, ולמתי הוא הסתבך עם הרבה הסתבכויות הליליות, שלמתי הוא היה בוגר אבל לא נתן מלא לדבר הזה, הרבה פעמים השלב הראשון של ההתבגרות מתגלה בצורה של ריאקציה, ומתגלה בצורה לפעמים אפילו מה שמכונה של כפירה, כוונת הדברים, כמו שתיארנו גם את זה, אני חושב, בפעם, פעמיים הקודמות, שבעצם המעבר כאן הוא מעבר של נסירה. אם בילדות הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא היה כמו שחווה ואדם היו בהתחלה גב אל גב, שחווה הייתה בולועה בתוך האדם, הייתה רק צלע ממנו, חסרת אישיות עצמית, כן? ובנמשל, חווה זה כנסת ישראל אל מול הקדוש ברוך הוא, שהיינו בלועים בתוך הקדוש ברוך הוא, אז כל תהליך ההתבגרות ישיב אותנו חזרה לאותו מצב של קשר גדול בינינו לקדוש ברוך הוא. מה שהרב אמר בפסקה הקודמת, שהמחשבה הילדותית והמחשבה הכי בוגרת יחזרו לאותו נקודה, כן? ונחזור להיות ודבק באשתו, שאדם וחווה יחזרו להיות דמות אחת, אבל היא תבוא בצורה של פנים מפנים, היא תבוא בצורה של מודעות, של קשר, של הפריה, כן? שזה היתרון של פנים פנים על פני אחור ואחור. לשם הכל שואף, למחזב של לגמרי קשורים לקדוש ברוך הוא, אבל במקום של עצמיות, של כנסת ישראל לחווה, יש לה פרצוף שלם, יש לה זהות שלמה, שבה היא דרכה מתקשרת לקדוש ברוך הוא, וזה מה שמפתח את כל הפוריות, ואת כל המודעות, ואת כל הרצונות הגדולים והטובים. השלב ראשוני לקראת הדבר הזה הוא שלב הנסירה. יש שלב ראשוני שקודם כל צריכים, כמו שהפסוקים אומרים, ממש להרדים את האדם, זה מאוד חד איך שכתוב פסוקים, שבאותם רגעים שבונים את הנקבה, מרדימים את האדם, או בהקשר של הנמשל, מרדימים לרגע את הקשר עם האלוקות, ובונים את הזהות של האדם. אני עוד פעם אומר, מלכתחילה זה לא היה צריך להיות נסירה כזאת כואבת, אם אדם היה בצורה בריאה, ממשיך מילדות להתבגרות. אבל הרבה פעמים שנוצרה הסתבכות באמצע, אז לפעמים אדם צריך לרגע קצת להיפרד, ככה הרב מסביר באורות ישראל א' י' ג', שזה סוד הכפירה, שצריכים לרגע להפריד את כנסת ישראל מהקדוש ברוך הוא, את הסובייקט מהאובייקט, כדי לתת לכנסת ישראל להקשיב את עצמה. ובניסוח אחר, הרב כותב את זה בקובץ א' צדיק ב', שם מושתמש ביטויים אחרים של אור מקיף ואור פנימי. שאור מקיף זה איך אנחנו, הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו. אנחנו בולים הקדוש ברוך הוא. אור פנימי זה איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. והרב אומר הרבה פעמים שהאור הפנימי צריך למנות את עצמו, הוא מפנה עורף לאור המקיף. כן, זה בעצם, אם נחזור למשל גיל ההתבגרות, ילד בגיל ההתבגרות לפעמים בכוונה עשה משהו נגד ההורים, למרות שהוא יודע שהם צודקים. יגידו לו, תשמע, אם שתית יותר מדי בירות, אני בכוונה אביא דוגמאות, זה תבקש מחבר שלך לנהוג, אז רק כדי להראות להורים שלו שהוא הגבר, הוא בכוונה יעשה נגד ההורים, והוא יודע שהוא טועה. אבל הוא אומר, אין ברירה, אני חייב למנות את הזהות שלי. לכן הרב אומר, בכפירה יש הרבה פעמים טיפשות מודרכת, מכוונת, שבכוונה האור הפנימי לא נותן לאור המקיף לגלות את התשובה, כי הוא צריך להרגיש שזה בא מתוכי, שכן ככה הרב דתן מסביר על כן, שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי 1,000 דורות, אבל הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יכול לחכות 30,000 שנה שקבל תורה, אז הוא כבר גילה לו את התשובה מראש אחרי 26 דורות, ואותם תף תף קוף עין דל דורות, מה קרה איתם? אלו הם עזי פנים שבכל דו ודו, שבכל דו ודו יש אנשים שאומרים, אני לא רוצה שתגלי את התשובה, אני רוצה להגיע אליי בכוחות עצמי, שזה יוצר את החוצפה, שזה יוצר את עזות הפנים, שזה דבר, חוצפה היא מנחות הבלו תגע חזל, זה משהו חסר כל היגיון, אבל אין ברירה, אדם צריך להרגיש את עצמו, שלכן בעצם יש כאן תהליך כזה של מסירה, של התרכזות עכשיו בבניית הסובייקט, בבניית האישיות עצמית של האדם, שזה כמו שתארתי מתגלה בצורה כבר קצת מסובכת במקום הזה שהוא מתעסק רק בתארי החיזון מצד יחוסם לה, אבל הרב אומר בזה הוא בונה את עיסוקה מחלקים לחלקי הבעתה. וכמו שאמרתי, אני קצת תארתי את זה כבר בצורה קצת מוגזמת, בצורה קצת לא מאוזנת, בצורה יותר בריאה זה סוף סוף להמשיך כמו שאמרנו טעמי מצוות, למשל בתפילה אדם יותר עכשיו מתרכז, איך, כמו שהרב הרבה פעמים מסביר בסוגיית התפילה, איך התפילה בונה את הרצון של האדם, בונה באדם כוחות חיים חדשים שבאים בגלל הדבר הזה. זה ודאי שלתפילה יש קודם כל את הצד הכי עמוק של להיות קשור לקדוש ברוך הוא, אבל יש שלבים שבהם אדם עכשיו מתרכז יותר במה זה אומר לגביי, איך זה בונה את המבנה השיעותי שלי. כל זה שלב ראשון, אבל אז כאן מגיע שלב שני. ואם, בסדר, אתם איתי, בסדר, אני שעה קצת מאתגרת, גם לי, לכולנו, ואם, יהיה החיזון, זה רק נותן לנו להוקיר מה זה יום שישי בבוקר, איזה רוגע יש בזה, ואם יהיה החיזון, דבר נעלה ומרומם, מקור שאיננו נשאב ונפסק, כי אם היה למתגבר, אז תהיה שרויה המחשבה תמיד בנחל הדלים, של שיבת אוצרות חיים חדשים קרובים לה, עמים להורה וצהלה זבחי מנוחה. אפשר לומר, שלב הראשון שתואר כאן הוא גיל 13-14, שהילד מגיע לגיל ההתבגרות, פתאום מגלה את עצמו, מגלה את העצמיות שלו, בכוונה מתעסק הרבה הרבה בעצמו ובבניית הזהות המסוימת שלו. אבל יש שלב מסוים שאדם מגיע לשלבי ההתבגרות היותר מפותחים, ובהם הוא פתאום נפגש עם חיזיון חדש. נפגש, כמו שכתוב כאן, עם נוסק, איפה זה? מקור שאינו נשאר ונפסק, כי מענה מתגבר. אני אולי צריך להקדים הקדמה קריטית לגבי כל מה שנקרא בהמשך. אנחנו הרי הולכים עכשיו לקרוא, כמו שאמרתי, חמישה, אם יהיה חיזיון, אם יהיה חיזיון, אם יהיה חיזיון. אפשר, אולי לא באתי להכריע, אבל אפשר בצורה מסוימת לקרוא את הדברים, שהרב כאן מדבר על סוגי חיזיונות שונים. אם יהיה חיזיון מסוג מסוים, זה יורה באדם מחשבות מסוימות. אם יהיה חיזיון אחר, זה יורה במשהו אחר. ובעצם הרב כאן עובר סקירה על כל מיני סוגי חיזיונות, כל מיני תופעות שאדם אדם נרגש, איזה דברים הם עוררים בתוך האדם עצמו. אבל יותר מדויק לומר שהחיזיון הוא אותו חיזיון, כי הרי כמו שהרב כותב במאמר יסורים מרקים, כל המחשבות וסיבוכי המחשבות של האדם מעניין האלוקי, ממנו הם באות ואליו הם שוות. והרי במאמר כאן הרב כאן אף פעם לא יבוא בשם סמר כן הוא עניין אלוקי, כי הרב מתאר כל חיזיון בעולם, כי בעצם יש כאן את אותו עולם. שאלה איך אתה רואה את העולם, בצורה עמוקה פנימית, זה לא עולם, זה אובייקטיביות, בצורה יותר פנימית, זה הקדוש ברוך הוא. איך אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא? יש מפגש ראשוני של אדם עם הקדוש ברוך הוא בגיל ההתבגרות, שנעשה בצורה כזאת שמאוד מאוד אדם מרוכז בשאלה מה אומר לגבי, אבל יש להם מסוים שפתאום אדם מזהה במרחב שעוטב אותו, מזהה בו דברים חדשים. אז לכאורה השינוי הוא בחיזיון, בדבר שאותו אדם פגש, אבל בצורה עמוקה פנימית, מה גרם זה שפתאום הוא רואה חיזיון חדש? כי משהו בו הבשיל, כי יש לו פתאום עיניים יותר מפוכחות, יותר גדולות, שפתאום מצליח לזהות דברים מסוימים. אז כאילו המאמר כנראה שאדם עובר מחיזיון אחד לחיזיון אחר, אבל בעצם זה אותו חיזיון, ואדם עובר ממבט שטחי ראשוני, פתאום הוא מצליח לזהות משהו יותר עמוק, יותר פנימי, שקיים בכל התופעות שמציעים סביביו, שאנחנו נצטרך לנתח מה גרם לאדם פתאום לראות דברים יותר גדולים, אבל כאילו בעצם השינוי הוא לא באובייקט, אלא השינוי הוא בסובייקט, השינוי הוא בתהליך התבגרותי יותר מפותח שאדם עבר, שפתאום הוא מצליח לזהות דברים שהוא לא זיהה מקודם, כן? כמו שבעולם הטבע, אני רואה שולחן, פתאום אני איש מדע, פתאום אני רואה כאן צורה גיאומטרית, פתאום יש לי טלסקופ, אז פתאום אני רואה כאן כל מיני מולקולות ואלקטרונים שרצים שם, אז זה אותו דבר, אני אקרא אותו בעובדים יותר עמוקים. אז בצורה עמוקה פנימית, מה שהעתיק את האדם מחיזיון ראשוני לחיזיון יותר מפותח, זה כי משהו בו הבשיל, משהו בו התפתח למקום יותר גדול. אתה רוצה לשאול?
כן, לא יודעים מה ההבשלה הזאת באדם, זה קורה כאילו הוא התרחב, האדם
אז בזה בדיוק אני רוצה עוד רגע לראות מה קרה לאדם, אבל ברור שאדם התפתח בו צורת ראות יותר עמוקה, אז פתאום את המציאות שהוא רואה סביבו, הוא ראה אותה בצורה אחרת מאיך שהוא ראה אותה עד עכשיו.
המציאות של הראייה השתנתה, שפשוט הוא התרחב, אז הכל נהיה קשור אליו.
הוא התרחב יותר, לא. למטעם אני אומר, מה שאתה אומר, אתה כבר רצה יותר מדי קדימה. למטעם אני אומר, המבט שלו נהיה יותר רחב, נהיה יותר עמוק, אז פתאום במציאות שהוא רואה מסביבו, הוא רואה מזהה בדברים שהוא לא זיהה אותם עד עכשיו. ולכן, זה שיש כאן אם יהיה חיזיון ואם יהיה חיזיון, וכל פעם הרם יותר חיזיון יותר משוכלל, כי בעצם הכוונה, החיזיון אותו דבר, זה הקדוש ברוך הוא. אז זה המציאות שעוטבת את האדם. אבל האדם עצמו נפקחו עיניו פתאום, והוא מסוגל לראות דברים יותר עמוקים שלא היה מקודם. אני כן חשוב להדגיש, זה קשור לנקודה שאמרת, שבצורה יותר פנימית, כאילו בעצם אני אומר, המעברים שיהיו כאן במאמר כאן בפשט, זה אדם עובר מאירוע אחד לאירוע אחר. בצורה אמיתית זה בעצם אותו אירוע, על מה שמשתנה זה אדם עצמו. בצורה תקשיב אותו יותר עמוקה, זה קצת קשור למה שאמרת, מה שמשתנה כאן זה החיזיון עצמו, הכוונה. מה סוף סוף גורר את האדם לעבור ממבט אחד למבט אחר? כי בצורה עמוקה פנימית, החיזיון, דהיינו, הקדוש ברוך הוא, לאט לאט הופך להיות כל כך זועק בעולם, כל כך גדול בעולם, שאדם לא יכול שלא להסיח דעתו מלראות דברים יותר גדולים. אז כאילו בסופו של דבר, זה שנפקחו עיניו של אדם לראות את המציאות בצורה יותר גדולה, זה מתחיל כי כל האטמוספירה שעוטבת את האדם הופכת להיות יותר גדולה, יותר משמעותית, אז היא בעצם מדובבת את האדם, מגרה את האדם לזהות בה דברים יותר גדולים. יש חנן פורט, שמעתי ממנו פעם על הפסוק בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, ראיתי יונתי. אמר משהו מאוד פשוט בפשט. אני ישנה, אומר שלמה המלך, אומר את הראיה, וליבי ער. איך הלב ער? לב ער, איך הוא נשמע? טוק, 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 טוק. כאילו, הלב שלי מתעורר. אבל פתאום היא אומרת, זה לא אני, הלב שלי ער, אלא זה כל דודי דופק. היא חושבת שהיא מתעוררת, ולא מבינה, כי הקדוש הוא דופק בפתחי ליבי, ויותר תנוקות אחרים. אז המעברים שיש כאן, שפתאום אדם רואה את המציאות בצורה יותר משוכללת, זה כאילו אפשר לתת בסובייקטיביות של האדם, שהוא פתאום החליט לראות דברים בצורה יותר גדולה, אבל בעצם לא בדיוק הוא החליט, אלא הקדוש הוא החליט בשבילו, הכוונה, הקדוש הוא הציף אותו בכוחות חיים גדולים מאוד, אז הוא לא יכול שלא לראות את הדברים בצורה יותר גדולה. מה שלמאוד חשוב ללמוד את הדבר הזה, כל זה אני אומר כהקדמה לכל מה שהרב הולך לומר, כי המעברים שנראה כאן חמשת השלבים, אפשר לראות אותם כהחלטות בחיריות. שאדם ביום בהיר מחליט, אני מחליט לראות את המציאות בצורה יותר גדולה. אבל זה לא משהו בחירי שקיים בתוך האדם. זה משהו כמעט הכרחי שקיים באדם. אדם בשלב מסוים לא יכול יותר להישאר עם מבט מסוים, הוא חייב לפרוט למקום אחר. ולכן גם האם, בעברית אם זה הרבה פעמים לשון דילמה, אולי. אם יהיה ככה, לא בטוח. אבל יש הרבה פעמים שאם, כמו שרש"י מזכיר, אם יהיה היובל, זה מלשון של ודאי. הרב כאן בעצם מתאר ארבע שלבים שכוונה קשה, שוודאי המציאות לאט לאט הולכת ומתקדמת לשם. אדם הולך ומתבגר, אז לאט לאט כלי החיים שלו נפתחים, כי משהו בתוכו נפתח למקום יותר גדול, אז פתאום את המציאות הוא מסוגל לראות במקומות יותר גדולים. שהדבר הזה מוביל לשתי דברים מאוד משמעותיים. זה אומר שככל שנתקדם בשלבים, מצד אחד, האובייקטיביות, החיזיון, הקדוש ברוך הוא, יהיה יותר נוכח בתוך החיים של האדם. מצד שני, זה רק ראי שהוא הולך ומתבגר אל מול הדברים האלה. ולכן יש כאן עכשיו תהליך מדורג של חמישה שלבים שהרב הולך ובונה, שככל שעוברים אותם יותר, קורה כאן שתי דברים הפוכים, אבל במקביל משלבים אחד מהשני. ככל שאדם יותר מתבגר, הוא יותר קשור אל הקדוש ברוך הוא, יותר קשור, בעצם יותר קצת חוזר לילדות, יותר נותן אימון במציאות עצמה, אבל זה נעשה לא בצורה אלילית שהוא בורח מעצמו, אלא במקביל דווקא הדבר הזה יותר מפתח, יותר מעצים, יותר מגדיל את האישות שלו. בואו נדגים את זה דרך המדרגה השנייה. כי המדרגה השנייה מתארת שפתאום אדם רואה את החיזיון בצורה חדשה, מקור שאיננו נשאב ונפסק, כי אם מעיין המתגבר. אם תיארנו מקודם את האדם בתחילת גיל ההתבגרות, שלא מעין אותו כלום מה שמסביר. מה שמעין אותו זה רק הוא עצמו. רק הזהות שלו, וכל דבר בעולם הוא שואל שאלות, ומנסה להבין, ומנסה להגדיר, ובעצם מנסה מאוד מאוד להגן על הזהות האישיותית המסוימת שלו. זה שלב מאוד מאוד ראשוני, חשוב מאוד, שבונה את השלב מסוים של ריאקציה אל מול הילדות שנבלעתי במה שנמצא מסביב, אני בונה את הזהות שלי. אבל יש בזה שלב, באיזשהו שלב, הדבר הזה מתחיל לשעמם את האדם. כי אם כל דבר, לכל שאלה יש תשובה, וכל דבר אני מגדיר ומסביר ומזהה, בסופו של דבר, בסוף זה יוצר חיים משעממים. חיים שהם יותר מדי תבניתיים, שאדם יותר מדי חי בעולם של הגנות ושל הגדרות, וכל דבר מוסבר יותר מדי לאדם. יש שלב מסוים שבו פתאום האדם רואה שבמציאות יש התחדשויות. מעיין המתגבר, זה מה שהרב בא לשלול, זה לא דבר שנשאב ונפסק. שאתה תפסת מה שסיים, ישר שיבצת אותו בתוך התבניות שלך, בתוך הקופסאות שלך. בשלב ראשוני זה מאוד מאוד חשוב, זה נותן לאדם הרבה תחושה של ביטחון, כל דבר אני מבין, כל דבר אני יודע. פתאום יש שלב מסוים שאדם דווקא סקרן, מחפש התחדשויות, מחפש דברים חדשים, זה מסקרן אותו, מפתיע אותו לומר, וואו, לא מאמין. איך עד היום ראיתי משהו מסוים בצורה מסוימת, פתאום לומר אותה בצורה אחרת. זה לחפש דברים, ולחפש זה מלשון חופש. שפתאום אדם מזהה שהמרחב שנמצא סביבו הוא מרחב שחדשים לבקרים, כל פעם יש בו דברים שהולכים ומתחדשים. בהקשר הזה, האדם לאט לאט נהיה יותר ויותר מוכן להתמסר אל האובייקטיביות, אל מציאות עצמה. הוא לא מתעקש לשאת את המציאות כמו שהוא מבינת עד עכשיו. זה מגרה אותו, זה משמח אותו, זה נותן לו כמעיין מתגבר שמחה לראות שהמציאות בנייה מלבושים לגבי לבושים, מבטים לגבי מבטים. אני תמיד אוהב כאן להביא את הדוגמה של... בהקשר הזה אני אומר, אנחנו אדם מדברים בעולם של חול, לא דווקא בעולם של קודש. זה עולם יותר של חיפושים. אבל שאדם כל הזמן מחפש מה, איזה עוד אור, איזה עוד פשר, איזה עוד משהו יותר עמוק מסתתר בתוך העולם. והדבר הזה דווקא לא מאיים על האדם, זה הפלא. היה מקום לומר, הנה עכשיו השלב הזה אתה כבר לא מגן על עצמך, אתה מוכן להיפתח למציאות ולהתחדש למציאות, ויתרת על העולם הבגרותי שלך. בדיוק הפוך, דווקא הדבר הזה חושף באדם את המקום החירותי שבו, כמו שאב אומר, מעין לגבר, אז תהיה שרויה במחשבת נחל דנים, שבת עוצרות חיים חדשים, קרובים לה, המביאים לה הורה וצלה זיו חימס מנוחה. על איזה פלא, דווקא בשלב השני של התבגרות, שבו אדם לא נעול להסביר כל דבר, אלא שמח להתחדש, זה לא מתיש את האישיות שלו, זה מעצים אותה. פתאום זה בעצמו משהו הרבה יותר גדול מאשר הדבר הזה שנקרא הזהירות האישית שלי. הוא מוצא בעצמו את הדבר שנקרא חופש, שנקרא התחדשות. אז כאילו, נראה כאן שלב כזה שהוא בא יותר, עכשיו כביכול התמסר, והיה מוכן להיפתח יותר לעולמות יותר אובייקטיביים, אבל מכיוון שהוא בנה, כל בזכות השלב הראשון, שלב הילדות הראשון, הבגרות הראשון, שהוא מאוד מאוד בנה את הזהות שלו, אז זה לא בא עכשיו למחוק את הזהות שלו, אלא אדרבה לחשוף במקביל אצלו את המקומות החיים, את המקומות החירותיים, את המקומות המתחדשים. זה בעצם לעבור, לדעתי, מעולם רציונלי לעולם שירתי. מעולם שהזהות היא הדבר העקרוני בחיים שלי, לעולם שבו החופש וההתחדשות הוא הצד העקרוני בחיים שלי. שבמקביל, כמו שמענו, הוא הרבה הרבה יותר מתקשר אל המציאות עצמה, אל האובייקטיביות עצמה, בקדושה, בואו נדבר, עד עכשיו דיברתי בשפת חול, בקדושה, הוא בעצם לא כל מה נחפש רק טעמי המצוות האולטימטיביים, אלא פתאום נהנה לראות שהרשע יש לי ככה, אבל המערל בצורה יותר עמוקה, פתאום הוא שומע איזה שיעור של מקובל שזה בצורה יותר עמוקה, אז זה דווקא מעיף אותו, זה מחדש אותו. לא בגלל שהוא פתאום ויתר על הזהות שלו, אלא כי פתאום הוא מבין שמשהו הרבה יותר עמוק שבי, זה משהו שמחפש התחדשות, משהו שמחפש חירות. אז בעצם כמה שיותר נחה אמר לי, בקשו פניי, את פניך השם מבקש. אני מבקש את הקדוש ברוך הוא, אבל בעצם אני מבקש את פניי. אני מגלה את עצמי במקומות יותר עמוקים, במקומות יותר פנימיים, בתוך כל התהליך המיוחד הזה. המבט השני הזה, הוא עדיין, כמו שאמרתי, הוא יכול להיות כבר בקדושה, מאדם שחדשים קרים מחפש להם מצוות, אבל יכול להיות גם בעולם של חול. אבל אדם כזה, שהעיקר מה שהוא בונה בזהות שלו, זה לא את ההגדרות, את ההגנה שלי על איך שאני בזווית אישי שובץ את העולם, אלא מין שיש בו משהו הרבה יותר גדול, שזה המקום של החירות, של המקום של התחדשות, שהוא רואה תופעות וכל מה רואה קומה על גבי קומה, עומק על גבי עומק, מסוגל לראות בחיים חדשים שמביאים לה חיות חדשה. אנחנו מסיימים כאן, בעזרת השם, לאור זה אנחנו נתקדם פעם הבאה לשלושת השלבים הבאים של ההתפתחות, התפתחות הדעת האלוקים של האדם כפי שהולכת וגוברת.